חשבתי על המסלול. באר שבע לחרן. זה חייב לעבור דרך כביש 60. התחנה המשמעותית אחרי באר שבע זה חברון. יש בית בחברון שחלק מעם ישראל קורא לו בית השלום. זה שם מתאים לבית בחברון. וחלק אחר של עם ישראל קורא לו בית המריבה. והבנים של יעקב אבינו הם רבים ביניהם. זה היה המבחן של יעקב אבינו. הוא לקח מאבני המקום, וזה נהיה אבן. איזה מבחן הוא עשה? וזה מדרש חכמים, מדרש רבה, עם כמה אפשרויות, אבל יש איזה, אפשר להגיד, ציר שחורז את כל האפשרויות. מדרש אומר פה בפסקה 3, רבידה אמר 12 אבנים נתן. אמר כך כזה הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד 12 שבטים. אברהם לא העמידה, יצחק לא העמידה, אני, מילה ככה מאוד משומשת בשפה העברית היום, אני. היא לא מילה שלילית, היא לא מילה פסולה. אבל יעקב אבינו מלמד אותנו שאדם צריך לבחון את האני שלו. יש כל מיני סוגים של בחינות. אני, אם מתאחותם 12 אבנים, זו לזו. מי יכול לחשוב עכשיו, בשעה הזאת, שהאבנים שהיו היום בחברון יכולות להתאחות זו עם זו? מי יכול לחשוב כך? הייתי אתמול בלילה בדרך לנסות לשכנע איש ציבור לעמוד בראש המפלגה החדשה. בדרך שמעתי ראיון עם שר הביטחון. עיתונאית שואלת אותו, למה אתם לא מפנים? שר הביטחון אומר לה, צריך להגיע לסיכום, עדיף למנוע. כן, אבל למה אתם לא עושים את זה מיד? זה מה שמכונה תקשורת. באמת בשאלה אם יש סיכוי לאחות את האבנים, בתשובה הנורמלית, האנושית, שאין סיכוי. אומר לנו יעקב אבינו, אם האבנים לא מתאחות, אני לא מעמיד 12 שבטים. 12 שבטים. זה דבר שצריך להיות כנקודת מוצא שהיא שם חיים מבחינתנו. שיש בה מצד אחד גיוון של 12. זה לא שישה צדדים, זה שישה כפול 2. זה איזשהו מספר של ריבוי, ריבוי גוונים והפכים. זה צד אחד. כלומר, כנסת ישראל זה לא משהו אחיד, סיני כזה, יפני כזה. כולם נראים אותו דבר. פרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שווים. עכשיו, לא צריך לדעת שדעותיהם של יהודים שונות זו מזו. מספיק לשמוע אותם. לא צריך לראות אותם. אבל חז"ל אומרים פרצופיהם אינם שווים ודעותיהם אינם שוות. הכוונה היא המידות שונות, האופי שונה. כל מה שמבטא את הנשמה הוא שונה. ועל כן, מצד אחד לשוני הזה יש מקום, ומצד שני, אם נשארים בשוני, ואין נקודה מחברת, ו-12 האבנים לא מצטרפות יחד, אין אומה. יש כיתות. יש כיתה יותר טובה, יש כיתה יותר חזקה, יש כיתה יותר קרובה אל האמת, אבל היא אבן, מבין האבנים. אם שוכחים את זה, אז יעקב אבינו לא יכול לבנות את האומה. כיוון שנתאחו את בית אבנים זו לזו. ידע שהוא מעמיד את בית שפטים. מה פירוש המילים האלה? נתאחו. איך הפסוקים מתארים? ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישקע במקום ההוא. לחג כתוב, בפסוק י"ח, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. אז מה קרה בין פסוק י"א לפסוק י"ח? זה 7 פסוקים. יגיד לנו המדרש, איך עושים את התהליך הזה? איך נתאחו 12 אבנים? רבי נחמיה אמר, נטל 3 אבנים. אמר אברהם, ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. יצחק ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. ואני, אם מתאחות הם 3 אבנים זו לזו, יודע אני שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליי. וכיוון שנתאחו, ידע שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. יש ליעקב אבינו משימה, משימה חדשה, כוחות חדשים. אבל אם הוא לא מחובר לאבותיו, אם הוא לא מחובר לאברהם ויצחק, אז מניין נדע שכל החידוש הזה הוא אמיתי. אם שמוע בישן, תשמע בחדש. כך חז"ל פרשו מסכת ברכות בדף מ' ובעוד מקומות, את כפל הלשון, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך. החדש הוא נקודת ההתפתחות. אין עולם בלי התחדשות, אין נפש בלי התחדשות, אין חיים בלי התחדשות. אבל אם ההתחדשות היא בוסרית, דיברנו על זה בשבוע שעבר מאיזושהי זווית דרך הגמרא בנדרים, יאמרו לך, צעירים תבנה, אל תבנה. שבניין צעירים, סתירה. החדש צריך להיות מחובר לשתי האבנים הקודמות, ורק מתוך החיבור הזה ליצור את אותו חידוש אמיתי, טהור, אצילי, אז יעקב אבינו יודע שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. רבנן אמרי, לא 12, לא 3, מיעוט אבנים 2. אברהם יצא ממנו פסולת, ישמעאל וכל בני קטורה, ויצחק יצא עשיו בכל אלופיו. ואני, אם מתאחות שתי אבנים זו לזו, יודע אני שאינו יוצא ממני פסולת. איך מכך ששתי אבנים מתאחות זו עם זו, לומד יעקב אבינו שאין בו פסולת? מפני שהשאלה היא לא רק שאלת הגוונים, שבא לידי ביטוי במספר 12. אלא, השאלה באיחוי היא בעצם, מה נקודת הכוח של כל אבן? אם כל אבן קיימת בפני עצמה, לא צריך אבן נוספת שתתחבר אליה. אבל אם צריך אבן נוספת שתתחבר אליה, זאת אומרת שכל אבן לא יכולה לחיות לבד. למה היא לא יכולה לחיות לבד? כי יש נקודה טהורה שמחברת את כולם, שהיא יוצרת את מושג הכלל. ברגע שיש קדושת הכלל, אין יוצא מן הכלל. כל עוד היה אברהם אבינו, היה אפשר לברר את הפסולת מתוך האוכל. את ישמעאל, להפריד אותו מיצחק. כל עוד היה יצחק בעולם, היה אפשר להפריד בין יעקב לעשיו. אחד בתוך המשפחה ואחד מחוץ למשפחה. מהרגע שקיים יעקב אבינו, אין יותר פטנט כזה. יש ויכוח בין אחים, יש מחלוקת, יש טונים גבוהים מאוד במחלוקת הזאת. יש שימוש ציני במערכת המשפט. יש שימוש פוגע בכוחות הביטחון. הרי באותו זמן שבו ממלא מישהו את משימת הקודש הזאת, במרכאות כפולות ומכופלות, לעקור יהודים מהבית שלהם בחברון, באותו זמן מסתובבים בחברון 500 שוטרים ערבים, שהציור הוא הציור הבא, שמדינת ישראל ביקשה שיצאו מחברון. אבל הם נשארים שם. זאת אומרת, למדינת ישראל אין כוח להוציא 500 שוטרים ערבים. אז איך יכול להיות שיש לה כוח להוציא יהודים משם? יש פה משהו מעוות מהשורש. יש שאתה שומע משר הביטחון את המילים האלה, את המילה הזאת אנרכיה. ואתה במקרה, אתמול היית בגליל, ושלשום היית בדרום. ואתה לא היחידי שיודע את האמת על בנייה בלתי חוקית של ערבים. מה הדיבורים האלה על אנרכיה? עכשיו תצעד חצי צעד קדימה. תגיד לחייל או לשוטר, אתה נאצי. תדע לך, את ארץ ישראל חיללת? את עם ישראל חיללת, את התורה חיללת, את יעקב אבינו שבשמו אתה נלחם על ארץ ישראל. יש דברים שלא צריכים לעלות, לא במחשבה ולא בדיבור. אם כן, אם אנחנו, אם מבינים אנחנו, שכוחנו רק מאותם שתי אבנים שמתחברות יחד. והבירור הזה לא מסתיים, הוא ממשיך הלאה. אלוקים מבטיח ליעקב אבינו הבטחה. היא כתובה פה. בפסוק י' ג' אומרת התורה, הנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אדם שוכב על אדמה, נגיד הגבוהים בינינו, 2.5 מטר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, 2.5 מטר האלה הם שלך. מה החידוש? מה הבשורה? מה ההבטחה? אומרת הגמרא פה בפסקה 4. אני יודע אם אחרי שאיחרתי כל כך הרבה, אם מותר לי לשתות, מה אתם אומרים? אבל זה מקל על הדיבור. אז... בסדר? לא נורא? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והנה השם ניצב עליו, אמר רבי שמעון לקיש, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, כאדם שמניף על בנו, כביכול משרת אותו. הארץ אשר אתה שוכב עליה, שואלת הגמרא, מה היריבות? מה החידוש? אמר רבי יצחק, ואולי זה אותו רבי יצחק, של הפסוק הראשון בתורה, של רש"י. מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת יעקב אבינו, שתהיה נוחה להיכבש לבניו. קיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, בדלת אמות. גם היהודים, שלא רק ששיתפו פעולה עם הערבים כדי להציס את השטח שם בבית השלום, אלא שכנעו את הערבים שהם היהודים יהיו הנציגים שלהם במאבק. נגד מי? נגד האחים של היהודים. גם היהודים האלה יסכימו שאם אפשר לקפל את כל ארץ ישראל בדלת אמות, אז הם בעד החזקת השטחים בלי למסור אותם. דלת אמות זה לא פוגע בזכויות אדם מעמים אחרים. איך אפשר לקפל את כל ארץ ישראל בדלת אמות? דבר שני, אם יש מילה שלא מתאים להגיד אותה ביחס לארץ ישראל, זה שהיא נוחה לכבש. זה עוד לא שמענו בימי ההיסטוריה שלה. מה זה הביטוי נוח לכבש? ואיך מכך שמקפלים נוח לכבש? אני חושב שזאת נקודה שהתורה, יחד עם הפירוש של חז"ל, מבררת לתוך כל מהלך ההתפתחות של יעקב אבינו והמשפחה ורחל ולאה, מפני שהשאלה הזאת של ארץ ישראל היא בעצם הרקע להבטחה אלוקית של כל המסלול עכשיו של יעקב אבינו. הרי ההבטחה הזאת קשורה לביטוי שמופיע בפסוק ט"ו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזובך עד אשר המסיתי את אשר דיברתי לך. הבטחת השמירה. הבטחת השמירה היא קשורה למילים ואשיבותיך אל האדמה הזאת. מה יהיה אם יסתירה ביניהם? האם תגבר הבטחת השמירה או תגבר הבטחת משיבותיך על אדמה הזאת? יש גילוי אליהו לרב אחא, שהוא לרב יהודה, שהוא אחיו של רב אחא סלה חסידה. רב יהודה מתגלה אליו אליהו הנביא. לפי הגמרא בברכות, בדף כ"ט, אליהו הנביא אומר לו שלוש עצות, שלוש הדרכות. הדרכה אחת, לא תכעס ולא תחטא. שואל אדם פה שאלה, מה הגבול? עד כמה אפשר לוותר על הערכים והאידיאולוגיה שלך, על האמת והצדק הבסיסי בשביל האחדות? אני לא חושב שצריך לוותר על האמת בשביל האחדות. אני חושב שחלק מהאמת זה האחדות. ולכן אנחנו באים לברר את סוגיית ארץ ישראל. לשים את הדברים על השולחן בצורה גלויה, ברורה, וללמוד אותם. בשם מה ובשם מי מדבר מישהו או פועל מישהו בסוגיה שנקראת ארץ ישראל? בלי להיכנס בכלל כרגע לדעות ולעמדות, אלא בנקודת המוצא. לכן שאלתי, האם השיבותיך על אדמה הזאת, זאת גולת הכותרת, או שמרתיך בכל אשר תלך? אומר אליהו הנביא, אל תכעס ואל תחטא. לא תרווה ולא תחטא. אל תשתה יותר מדי, ואל תחטא. לא כששותים לא נוהגים, אל תשתה. ואז הוא אומר לו את הדבר השלישי. כשאתה יוצא לדרך, אתה צריך מפה לניווט, אתה צריך דלק, אתה צריך עוד כמה דברים. זה לא התחום של אליהו הנביא, בזה הוא לא נותן עצות. הוא אומר, כשאתה יוצא לדרך, תמלך בקונך. תתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? נגיד, בדור שלנו כבר יודעים, מדברים איתו, הוא עונה, חופשי, זה בסדר, אבל הגמרא לא יודעת את הפטנטים האלה. הוא אומר את הגמרא, תגיד תפילת הדרך. יהי רצון פניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שאתה ליחני לשלום, תצעידי לי לשלום, תחזירי לי לשלום, תגיע לי בכל סבצי לחיים, שמחה ושלום. מה, למה זאת היצעה? איזה התייעצות יש פה? ואז אומרת הגמרא, נפסק להלכה. היוצא לדרך, יגיד תפילת הדרך. מי שלא מכיר את הגמרא, לא מבין את תפילת הדרך. כי מהגמרא שאמרה, תמלך בקונך, אתה בא לתפילת הדרך. אם אתה לא שם לב לתחילת הגמרא, אז מה זה ימלך בקונך? לא משמעותי. תגיד תפילת הדרך. מה המשמעות תפילת הדרך? הוא רוצה לגב שלו. הוא אומר, אביי, תשמע, לישטיף, איניש, נפשי, בהדי ציבור. ישתף אדם עצמו בתוך הציבור. איך? אל תגיד תוליכני, תגיד תוליכנו. אל תגיד תדריכני, תגיד תדריכנו. תפילת 18, אחת הברכות שהיא מבטאת את המצבים היותר קשים בחיים, המבטאים תפילה מהמקום היותר עמוק בלב, זה תפילת הרפואה, רפואת חולים. רק מי שאוסף את ה-SMS'ים בשבוע, על מה להתפלל ועל מי להתפלל, הוא כבר מבין איפה אנחנו חיים. המקור של התפילה הזאת זה נבואת ירמיהו. שם כתוב, רפאני השם וארפה, אושיעני ויבשר. אבל איך כתוב בתפילת 18? רפאנו. למה הבעיה אומר פה בתפילת הדרך לשטיפי נשבעת את ציבור? ואיך עושים את זה על ידי אני ואנו? הנה נלך למילה, תוליכנו. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, שמרתיך בכל אשר תלך. באמת ככה מתממש, כי רואים את יעקב אבינו גדל, משפחתו גדלה, ילדים ורכוש ומקנה. סוף פרק למד, ויפרוץ האיש, מאוד מאוד. מה אומר פסוק למד א', בפרק למד א', פני לבן יהיו רעות, חורשות מזימות, בנים של לבן מתחילים לדבר רע. בפסוק ג' אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, לך מפה. אומר המלבים, אל תקרא את הפסוקים ככה. תתחיל מפסוק ג'. יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתישאר יותר בגלות. לכן אומר המלבים, פני לבן יהיו רעות. יש ביטוי חריף ביותר במלבים, דברם נמצאים פה למטה. מהרגע שקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר יותר בגלות, קלטה ההשגחה אליו. אין יותר שמירה. למה? שמרתיך בכל אשר תלך, אנחנו מאמינים שעוד אחת מהתורה לא תשתנה. נכון. אבל מה זה תלך? האם הכוונה בתלך זה שאני אעשה מה שאני רוצה? והקדוש ברוך הוא ישמור עליי. או שהקדוש ברוך הוא מוליך אותי. שהקדוש ברוך הוא מוליך את יעקב עד פרק זמן מסוים בבית לבן, שם הוא שומר עליו. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא רוצה להוליך אותו לארץ ישראל, אז הוא לא שומר עליו איפשהו, לא צריך לשמור עליו. ולכן הוא אומר לו, שוב, אל ארץ אבותיך. אומר המדרש רבה שמופיע פה, אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, ואני, הקדוש ברוך הוא, מצפה לך. לא רוצה יותר שתישאר בגלות. האם לאורך כל הדורות, נציגיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הבינו שהגיע זמנם לצאת מהגלות? לא בטוח. אבל סוגיית השמירה, אני מדברת בעד עצמה. כשאדם אומר תפילת הדרך, הוא מוציא מפיו את המילים, תוליכני לשלום. הוא לא יכול להמשיך. כי מגמתו צריכה להיות לברר, האם אתה אלוקים מרוצה מהדרך הזאת שאני הולך? אולי אני לא צריך לנסוע לשם. איך תדע? איך תדע אם אתה הולך בדרך אמיתית? אומרת הגמרא, אמר רבי, אל תגיד תוליכני. דרך שהיא פרטית, ולא משנה אם היא רוחנית או חומרית, סופה מנותקת מהופעת השכינה. שכינה מתגלית דרך הכלל. הקדוש ברוך הוא מוביל את עמו לדרך טובה. מתפלל האדם תפילת הדרך ואומר, תן לי הקדוש ברוך הוא את האפשרות להתחבר לדרך הכללית. אם כתוצאה מכך תחליט אלוקים שאני צריך גם להגיע לסוף המסלול בשלום, בשמחה. תחליט אחרת, אחרת. אתה המוביל, אתה המדריך. זה תפילת הדרך. האדם שיוצא לדרך, בגלל שהקדוש ברוך הוא אפשר לו לחבר את הדרך הפרטית שלו עם דרך הכלל, הוא יראה 100 מטר אחרי שהוא התחיל לנסוע, שיש איזה כביש צדדי שמכונית מנסה להשתלב בתנועה, הוא ייתן לה להיכנס. הוא יראה שברמזור עוד לא התחלף הצהוב לירוק, אז הוא לא יצפצף. וככה אלפי ניסיונות במשך היום. אם אדם הולך לדרך הפרטית שלו, והקדוש ברוך הוא זה רק חברת שמירה, אז מה זה משנה איך הוא מתנהג? אז הוא עושה מה שהוא רוצה. ארץ ישראל היא המקום של החיים שלנו. כי אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם שתי האבנים לא מתאחות, אם 12 האבנים לא מתאחות, אז מה ברור שאנחנו בנים שלו? רק אנחנו המצטיינים, הנחושים, אנשי האמת, זה רק אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. נחלקו בגמרא. רבי מאיר ורבי יהודה. מה מסכת קידושין? הרבה מאוד אנשים למדו את הגמרא הזאת. לפני שבועיים, דרך הדף היומי. נכון, רבי יהודה סובר שכשבניו של הקדוש ברוך הוא לא עושים רצונו של מקום, הם לא נקראים בנים. מדייק המהר"ל בנצח ישראל פרק י"א, לא שהם מפסיקים להיות בנים, אבל הם לא נקראים בנים. ורק כשהם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הם נקראים בנים. נכון, זה דעת רבי יהודה. רבי מאיר לא סובר כך. רבי מאיר אומר את הביטוי, בין כך ובין כך קרואים בנים. והבן איש חי אומר, הקדוש ברוך הוא פסק כרבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים. אם רבי יהודה מודה שכשעושים רצונו של הקדוש ברוך הוא נקראים בנים, וכל מה שהוא חולק זה כשלא עושים רצונו של מקום, אז מה היה רבי מאיר צריך להגיד? כי הוא חולק. נגיד, כשלא עושים רצונו של מקום נקראים בנים. רבי יהודה סובר שלא נקראים בנים, ורבי מאיר סובר שכן נקראים בנים. למה רבי מאיר אומר בין כך? על העושים רצונו של מקום, הרי אין מחלוקת. אומר לך רבי מאיר, גם כשאתה שומר מצוות לפי כל ההידורים, ואתה אוהב את ישראל במסירות לפי כל ההידורים, אתה בסך הכל בן. אל תשכח. אתה חלק מנשמתם של ישראל. וממילא, גם זולתך הוא חלק. זה לא קשור לאחדות שהיא עד כמה אפשר לוותר על האמת בשביל האחדות. אם אין אנחנו בנים של מקום, אין לנו שום אמת. בגלל שנשמתנו הלאומית, חלקה מופיעה בתוך העם, וחלקה מופיעה בתוך הארץ, לכן זאת הארץ שלנו. נוח, השפה הזאת, נוח, לפי הגמרא, אין הכוונה תנאי חיים נוחים. נוח בשפת הגמרא פירושו האמת לאמיתה. שאם תמר ברגע של אמת תגיד כך וכך ברמיזה ותסתכן בחייה, תאמר הגמרא, יאמר רב שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. לא צריך להיות גאון בשביל להבין שהיום מאוד נוח להלבין פנים ברבים. ומאוד לא נוח ליפול לכבשן האש. במושגים החיצוניים. אבל לו הייתה לי ענווה להבין את המושג הפנימי שנקרא חברו, שנקרא זולתו, והייתי מבין שכשאדם מכה מישהו מישראל, הוא כמו מכה את השכינה, אז אולי הייתי מדבר אחרת, אולי הייתי מתנהג אחרת. אומרת הגמרא, קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל בדל אדמות. כי השורש של ארץ ישראל זה נשמה. כל אחד יסתכל על עצמו בראי, על גובהו ועל משקלו. לפני איקס שנים נולדנו. כשנולדנו היינו פחות או יותר פלוס מינוס 2.5 קילו וכ-30 סנטימטר. זהו. זה כל האדם. הנשמה נאחזת במציאות. זה דלת אמות. ובגלל של הנשמה יש לבושים המתאימים לה. אמר הקדוש ברוך הוא, מהלבנון פרט דרום צפון יש גבולות לארץ הזאת. בגלל שאלוקים אמר שיש משכן ויש נשמה יתרה בו, אז גבולות המשכן הם 50 על 100. אין מה לעשות לפי קנה מידה 25 על 50. אין מה לעשות, זה 50 על 100. אז אם הקדוש ברוך הוא מקפל את כל ארץ ישראל באותה נקודה נשמתית שנאחזת בקרקע, וכל זה הוא חלק מהלבוש של הנשמה הלאומית, אז אנחנו כבניו, אמיתי לנו לכבוש את הארץ. תלמידי הגר"א כותבים לפני כמעט 200 שנה. כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא על ישראל בארץ ישראל, זה כדי שנקנה אותה. אומות העולם לוטשות עיניים על ארץ ישראל. לוטשות עיניים על ירושלים. לוטשות עיניים על חברון, על שכם. לוטשות עיניים גם על תל אביב, וגם על גוש קטיף, וגם על סדרות. ויש לנו קרב ארוך עם אויבים מבחוץ. יש לנו קרב ארוך עם אחים, לא על השאלה מי צודק, או למי יש יותר כוח, או מי יכול לעצור את מי. אנחנו נאבקים על השאלה מה תוכן האחווה, מה תוכן הקשר בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. ולכן הניסיונות, לא רק שלא צריכים לשבור את רוחנו, אם כנים אנחנו, הם צריכים להגדיל אותנו. זה לא בכדי שהפרשה הזאת כתוב עליה, ויפגע במקום. אומר המדרש, יעקב אבינו רוצה להמשיך לחרן, כל העולם נעשה מולו כמין כותל. והוא לא יכול להמשיך. איפה ההבטחה, איפה כיבוד הורים, איפה כל הרצון שלו כבר סוף סוף להגיע לחרן, נעצר. אומר השם ישמואל, למה? אומר השם ישמואל, יעקב אבינו סולל דרך. ואומר, איפה שהשטן שם מולך מכשול, אלוקים שם לך מנוף. אל תיפול במחסום. אל תהיה מאוכזב, אל תהיה מדוכא, אל תהיה מתוסכל, אלא תסתער. אומר השם ישמואל, וכן לכל אדם ישראל, שמרגיש איזשהו מעצור, איזשהו מחסום, ידע, תמון פה מנוף, ותגלה כוחות חדשים. ואז אומר השם ישמואל, הוא ידע, יבוא דור שיגיד, באמת נכון, אבל, מה תהיה השאלה שלו? איך? איך אני ידע מה לעשות כמנוף מתוך האיסורים, מתוך המחסום? אומר לך השם ישמואל, תפסיק עם האליל הזה של הפרגמטיות. אל תתחיל בשאלה איך. תרצה. יהיה איזשהו רצון פנימי עמוק, שהוא לצאת מן המיצר, שהוא באמת הפיכת אותו מחסום למנוף, בהמשך הדרך יגלה לך הקדוש ברוך הוא את כל התשובות לשאלות איך. את נקודת הרצון הקדוש ברוך הוא לא יגלה לך. אתה תרצה. תראו, השבוע הולך בית ישראל הלוויות של ההרוגים בפיגוע בהודו. בית חב"ד. היה גם כן מקום שאוהבי ישראל חשבו שעדיף שם להכות אותנו. זה לכאורה פעולה אנושית, רוחנית, פשוטה, טבעית, שעל אדמת נחר היא פועלת עוד יותר, מפני שכשאנשים מתרחקים, הם מתרחקים, מתרחקים, והם פוגשים נקודת אור, הם חוזרים לעצמם. כשאויי ישראל פוגעים, אז זה מחסום גדול. זה גם יכול להיות מנוף גדול. אנחנו לא מזמינים איסורים. לא רוצים בהם. אבל לא בועטים בהם. הם מגדלים אותנו. ודווקא, בדיוק אותו ביטוי, שאלה שממשיכים את הפסוקים ביואל כהפטרת פרשת ויצא, יכולים להמשיך עוד קצת. וניקיתי, דמם לא ניקיתי. והשם שוכן בציון. היה מורי ורבי, רבנו בישיבת מרכז הרב, הרב הראשי, הרב שפיר הזה חסודי כברכה. גם בכתב וגם בעל פה היה מאוד מדגיש את פירוש הרד"ק לפסוק הזה. מה הנקמה? וניקיתי דמם לניקיתי. השם שוכן בציון. אומר הרד"ק, כשהשם שוכן בציון, זאת הנקמה הגדולה. כשיהודים מיישבים את ארצם, ובונים עוד שכונה ועוד שכונה, אין נקמה גדולה מזאת מול אומות העולם. עכשיו, יום אחד, אחרי העלויות, נמצאים בתחושה הזאת של הרצון, של נקמה, במובן של השם שוכן בציון. אז באים יהודים ועוקרים שכונה בציון, ועוקרים בית בציון. איפה אז תהיה נקמה? נאבד את הפרופורציות, נאחל כל מיני איחולים במרכאות כלפי אחינו. היום יום הזיכרון של אחד מגדולי הדור האחרון, אחד מגדולי תלמידיו של הרב קוק, רב יעקב משה חרל"פ, חיבר סדרה ארוכה של ספרים שנקראים מי מרום, בהלכה ובהגדה. כתב ספר, מעייני הישועה, על שם הפסוק בנבואת ישעיהו פרק י"ב, ושאבתם מים וששון ממעייני הישועה. והוא מוצא לנכון בספר מעייני הישועה להגדיר את הנקמה. ומה הוא כותב? יסוד הגאולה הוא להשתחרר מן המאסרים ומן הצמצומים, להיכנס למרחבי החוכמה והדעת. כל נטייה אל חידוד הכישרון זאת נטייה אל הגאולה, ולהפך, כל נטייה לצמצם את הכישרון, היא נראית שהיא באה מתוך עירה וענבה, נטייה אל הגלות וחפץ להישאר בתוך מעשרה. אומר הרב, על כן, למטה למטה, אין חוכמה, אין עצה ואין תאונה, כי אם להרים את ההגיונות ולהגביר את המחשבות, להרחיב את הדעת, ולשמח את הלב, לעודד את המוח ולכונן את הרוח, לרומם ולנסה את הנפש ולהפיח את הנשמה בכל הגיון ומחשבה, בכל פעולה ומעשה. הרב חרל"פ בסגנון שלו, כמה פעמים בספר מעייני הישועה, פרק סמך א' ועוד, תלמידי הגר"א בסגנון שלהם בספר כל התור אומרים שהעמלק ינסה לזנב בנו בחבלי משיח יותר מאשר בדורות קודמים. זה הקרב האחרון שלו. וכנר לפני כיבויו הוא אוסף את כל הכוחות שלו. הוא ינסה להבקיע. אומר הרב חרל"פ, שיטת ההבקעה שלו, של עמלק, היא במידות הנפש. הוא ינסה להכניס פחד, כעס, שנאה, כתרוג, והכי חמור מכל, ייאוש. הנקמה הגדולה תהיה בדיוק המילים האלה. להרים את ההגיונות, להגביר את המחשבות, לשמח את הלב, לעודד את המוח, לכונן את הרוח, לרומם ולנסה את הנפש, להפיח את הנשמה, שכל היגיון, שכל מחשבה, שכל מעשה, שכל דמיון יהיו עם תוכן, עם הנימוק הנכון, עם ההסבר הנכון, עם הכיוון הנכון. כשאנחנו מתקנים את כוחות הנפש שלנו, האמת הישראלית והאמת הארץ ישראלית, אז היא נבנית. מה כותב רבו של הרב חרל"פ, הרב קוק, במידת הגאווה, פה בפסקה 8? מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. בסעיף הבא אומר הרב קוק, אוהב את ארץ ישראל באמת, יזכה לסנוע את הגאווה. העולמות הם עולמות שונים. סוגיית הגאווה והענווה זה עולם הפרט, זה עולם הנפש, שכפי הידוע, יש לא מעט אנשים היום שאומרים, טוב, הרב קוק, הוא עסק בכלל, בעם, בארץ, אבל בנפש, אנחנו צריכים מזון אחר. מה יכול להיות מזון אחר מסוגיית הגאווה והענווה? זאת המידה הכי מרכזית בחיי האדם. ורק אם אני בעל גאווה ממש, אני לא אבין את זה. איך הרב קוק מחבר אותה? מי שיזכה, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה, יזכה לאהבת ארץ ישראל. מי שאוהב ארץ ישראל באמת, יזכה לשנוא את הגאווה. ועל עצמי אני יכול להגיד, אני אוהב את ארץ ישראל, ואני מלא גאווה. לא מבין את המשפט הזה של הרב קוק. אומר לי, הרב קוק, אתה יודע מה? אני גם ממך לא מתייאש. אתה מוכן לקרוא את הפסקה עוד פעם? כן. מה זה אתה חושב, האוהב את ארץ ישראל, באמת? האם מי שאוהב את ארץ ישראל, ויש לו גאווה, הוא לא אוהב את ארץ ישראל באמת? מה, הוא משקר? בתוך כל הדיונים סביב המועצה הציבורית של הבית היהודי, או הבית הלאומי, או הבית הציוני, או לא יודע בדיוק את השם. אז היה בשבוע האחרון ככה דין ודברים בין אנשים, מעמדות שונות, מדעות שונות. ואחד האנשים אמר, לא, המועצה הזאת היא לא מאוזנת, אין בה מספיק אוהב ארץ ישראל. תמיד חכם אחד, רציני, תלפן אליו. אמר לו, תגיד, אני מספיק אוהב ארץ ישראל בשבילך? הוא אומר לו, לא. אומר לו, למה? אומר לו, כי אתה, כשהיה הגירוש והחורבן וההתנתקות של גוש קטין, לא הסכמת להגיד שזאת מלחמה נגד אויבים. אז אתה לא מספיק אוהב ארץ ישראל. אומר לך הרב קוק, תשמע, בשביל שאתה תוסיף את המילה אמת לרעיונות שלך, יש מבחנים אחרים. מה המבחן? האם אתה שונא את הגאווה? לא האם אתה יודע שגאווה היא שלילית, וגם לא האם אתה מוכן להגיד את זה, וגם לא האם אתה מוכן לתת דרשות על זה. האם אתה שונא את הגאווה? כי המילה אמת לא באה להפקיע מהמילה שקר. אין כמעט בדור שלנו שקרים ושקרנים, אלא יש חצאי אמת. יש מגמתיות, יש אינטרס. לוקחים דבר חלקי ועושים מנוע שלם. אמר לי מישהו עכשיו בטלפון, בדרך לפה, שאיזה כתב בטלוויזיה הראה שתי דמויות שהן מועמדות להיות ראש המפלגה החדשה. כי היום המועצה הציבורית החליטה שהוא לא יהיה מישהו ותיק, הוא יהיה מישהו חדש. ואז כתב בטלוויזיה שאפשר לחשוב שהוא בן 80, כבר עבר המון דברים בחיים שלו, הוא שואל את הצופים, אתם מכירים את שתי הדמויות האלה? שמעתם עליהן? אחרי חשבתי לעצמי, משל למה הדבר דומה לפני, נגיד, חצי שנה, עיתונאי בארצות הברית, מראה את התמונה של אובמה ושואל את הצופים, אתם מכירים את האיש הזה? היום אמר איזשהו אדם מקצועי בתחום הפרסום, שבשלב הראשון של המסע הבחירות של אובמה, במדינה שבה הוא חי, ושם הוא ניגש בשלב הראשון, מכירים אותו 10%. הכירו אותו 10%. אז מה אתה אומר ככה באבל פה? השאלה מה האמת? מה אתה רוצה? אתה רוצה להגדיל את הסיכוי או אתה רוצה לקטין אותו? מי שמך? המושג באמת פה הוא בא לשלול את החלקיות. יש לאהוב את ארץ ישראל, בגלל כל מיני סיבות. מה הסיבה הפנימית שהיא השורש לכל הגילויים האחרים? ואם תאהב את ארץ ישראל בגלל גילוי אחד, לא תגיע לשנאת הגאווה. ואולי גם לא תרצה להגיע, ואולי גם לא תרגיש חיצרון שלא הגעת. אבל אם תאהב את ארץ ישראל בגלל השורש שלה, לא תוכל שלא לשנאת הגאווה. הנה, זה הגמרא בכחולין. זה הפסוקים פרשת ויצא. שאם מקפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל בדל דמות, זה אומר שהנקודה הפנימית של ארץ ישראל זה הופעת השכינה. הווה אומר שאתה מבין שהאדמה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר והשיבותיך אל האדמה הזאת, האדמה הזאת היא גילוי שכינה. אין באדמה הזאת מאומה אלא מה שהקדוש ברוך הוא שם בה. אז איך יש לך גאווה? איך אתה חושב שמשהו בתחום הרעיון, או המעשה, או הכישרון שלך, הוא לא מאת השם? אחד מגדולי הראשונים, רבי משה מקוצי, כותב ספר, ספר המצוות, ספר המצוות גדול. 63 מצוות לא תעשה, דבר דבור על אופניו עם כל הפרטים. הולך לישון בלילה כדי לכתוב מחר את המצווה של 64. חולם חלום. יש הרבה אנשים חולמים היום חלום, חלומות. הוא חלם חלום שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה כל הכבוד לך כתבת הרבה מצוות, אתה בסדר גמור, אתה שכחת את העיקר. מה העיקר? פסוק בספר דברים, שם עליך פן תשכח את השם אלוקיך. הוא מתאר בהקדמה שלו, הוא סוער, הוא קם בבוקר, הוא לא יודע מה לעשות. מה זה הדבר הזה? איזה איסור זה? שם עליך פן תשכח את השם אלוקיך? הרי כתבתי 63 מצוות, אני שוכח את השם. חפר, 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 יגיע למסקנה, זה איסור גאווה. איסור תורה. כמה סימנים בשכונה רוחש על זה? האם מי שנבחן לרבנות או דיינות, צריך להיבחן בגדרי מצוות הגאווה? דאורייתא דרבנן, שיעור החזוני, שיעור רב חיים נאה. כלום. על כן זה לא שאלה של הלכה. זה לא שאלה של חוק, זה לא שאלה של מסגרת. זה שאלת האמת. אם האדם מבין שהצד הפנימי האמיתי הכולל את כל גילויי החיים, זאת הופעת שכינה, הוא לא יכול להרגיש שיש לו משהו מעצמו. הוא לא יעיז ללכת לדרך לפני שהוא מחבר את הדרך הפרטית שלו עם הדרך הכללית. הוא לא יכול להרשות לעצמו להישבר ביסורים. הוא לא יכול להגיע לשנאת חינם כלפי האנשים שהם בעצם גם חלק מהנשמה שרק מכוחה הוא שייך לארץ ישראל. הרגע שהכל נשען על הבטן הפרטית שלי ועל הרגשות הפרטיים שלי או על השכל הפרטי שלי, אני סוטה והולך הצידה לגמרי. ואז באה פרשת ויצא, אולי מיישרת אותי. אומר הרב קוק, יזכה לסנוע את הגאווה. זה ברור שבדור עם הרבה תהפוכות, עם הרבה מתחים, עם מקום מעוות לגמרי שממלא את התקשורת. וזה ברור שיש התלהמות. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד שמישהו אחר הוא היחידי שמתלהם ותוסס. אני חושב על כן, ככל שנברר יותר, כמו שכתב הרחל"פ, להרים את ההגיונות. ככל שכוחות הנפש שלנו יהיו כאלה שהם גודלים מתוך המציאות. כך נוכל לאט לאט גם לעזור לעוד אנשים, לעוד קבוצות, לעוד מחנות, לעוד בעלי דעות. גם הם להבין, לא שאנחנו צודקים, אלא להבין את עצמם. זה דרך ארוכה מאוד, שהרב חרל"פ כותב עליה במקום אחר, במעייני הישועה. שכל הצרות והאיסורים מבחינת אי השגתנו, סליחה, את משימותינו, כל הניגודים, כותב הרחלה, כל הקשיים שיש על מהלך הגאולה, כותב הרחלה, זה רק בגלל מידות מקולקלות. ועד שאדם בוחן איזה מידות קלות יש לזולת, יש לכל אחד כר נרחב לעבודה. הצדיק, אומר הספורנו, הוא כשהוא הולך למקום חדש ואף אחד לא מכיר אותו, והוא רואים נאספים שם ולא עושים כלום, והוא מגיב בחריפות והוא לוקח את האבן, אומר הספורנו, הצדיק לא יחשה בראותו עוול. לא ישתוק. אומר רבי יצחק מקומרנה בספר נוצר חסד, גם זה חלק מהחסידות שהדור הזה כל כך מתהדר בה. רבי יצחק מקומרנה שואל, שאדם, תודה, שאדם רואה נגעי אחרים, זה תוך שתי שניות, אבל איך הוא יראה את נגעי עצמו? אומר רבי יצחק מקומרנה, כשאתה רואה שהשני עבר עבירה, תדע לך, אתה נגוע בה. משהו אצלך צריך תיקון. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם הבן אדם, שיכול לראות את החולשות של האחרים, ואז יתרגם מה הוא צריך תיקון. אתה יודע מה הספורנו הייתי מאוד רוצה שתגיד לי? האם נכון לומר שגם לזה התכוונת? הצדיק לא יחשה בראותו עוול, לא רק אצל הרואים עם האבן. גם כשהוא מסתכל בראי, הוא לא יחשה בראותו עוול. וכיוון שהאדם עם עצמו מבין שביקורת תפקידה לבנות, ביקורת תפקידה לתקן, אולי גם הוא יבין את זה, כשהוא בא לבקר אחרי. כשאבא השם טוב מסרטט את המצווה הזאת שנקראת הוכיח, תוכיח את עמיתך, הוא מחלק אותה לשני מישורים, הוכיח את עצמך, אומר אבא השם טוב, ומתוך כך תוכיח אחרי. ככל שמי שקרוב אל האמת יהיה יותר נקי, יהיה יותר בעל ענווה, יהיה יותר מדויק בכוונותיו, יהיה יותר מחבר בין הדרך הפרטית שלו לדרך הכללית, כך אנשים רחוקים כמוני ייפתח לבבם. יש דבר אחד שהדור הזה רוצה וצריך אותו, כמו אוויר לנשימה. הוא לא יודע את זה תמיד, גם לא תמיד יודע להגיד את זה. הוא רוצה לפגוש את האמת. יש לו ויכוח מה האמת, אבל זה כבר שלב ב'. יש לו ויכוח איך להשיג את האמת, זה כבר שלב ג'. הרצון לפגוש את האמת. וכתוצאה מכך אדם גם יכול אולי להסתכל על היתרונות של הזולת. אולי להסתכל גם על אותן נקודות פנימיות שבזולת שעוד לא התגלו. ואדם מתוך אמונתו יכול להאמין בהם. בעזרת השם, אפשר לקרוא את סוף פרק ב' ביואל, ככה לסיום. הבטחה שלא יבושו עמי לעולם, בפסוק עבר, אבל זה לא מספיק. ואז בפסוק עבר זין אומר הנביא, וידעתם, כי בקרב ישראל אני אדוני אליכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. כשנדע שהקדוש ברוך הוא בקרב ישראל, הוא מתגלה דרך הכלל אל הפרטים. תראו מה כתוב אחר כך. אשפוך רוחי על כל בשר. אולי אחד הדברים שצריך ללמוד מרחל אמנו, מהפרשה הזאת, זה לגנוב את התרפים. לפי חלק מהראשונים, התרפים היו מכשירים שדרכם היה אפשר לנחש מה יקרה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפוך את רוחו עלינו. אנחנו רוצים נבואה. לא בגלל הדמיונות שלנו. לא בגלל שאנחנו טובים. אלא בגלל שאנחנו מאמינים בקיום דברי הנביאים. כותב הרב קוק, במאמר שנקרא עקבת את המשיחה. מביא אותו הרב נריה בספר משנת הרב. כשהאנושות תשאל את השאלות הגדולות ביותר שלה, בלי ליכולת לתת תשובה, אז תבוא הנבואה. בעצם אומר הנביא יואל, המשכה וסופה של כל גאולת ישראל, זה לבוא עד התיקון הרוחני השלם, עד חזרת הנבואה. אם ככה ברור, לפני שחוזרת הנבואה, צריכה לחזור הענווה. אין השכינה שורה, אומרת הגמרא בנדרים בדף ל"ח, אלא על חכם גיבור, עשיר וענו. חכם אומר הרמב״ם, הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו. בשביל להחזיר את הענווה, אני צריך להשתנות. אהבת ארץ ישראל שלי צריכה להשתנות. תפילת הדרך שלי צריכה להשתנות. אז אם היה פה אדם בעל ענווה ומלמד אותנו, היה יותר טוב. אבל מה אז? אבל נראה לי שזה לא מידה שקשה לקנות אותה. מידה פשוטה מאוד. אפשרית. סך הכל לפי הנביא ישעיהו, להבין שעל הבמה נמצא אלוקים, ואנחנו מתחתם. מקבלים כוחות ממנו ופועלים. נבואה? עוד לא. ענווה זה כבר מתחיל להתפתח. אנחנו עכשיו בודקים אפשרות עם כמה אנשים חילונים שקשורים לגרעינים התורניים, להקים בית ספר לענווה. זה דיבורים חדשים. אנו סערום אבותינו. בכינוס של התנועה הקיבוצית בהסדרות, הנושא הוא איך בונים שותפות מתוך ענווה. אדם בא מבית זרע, ליד הכנרת, עד סדרות, כי הוא אמר, זה עוד לא שמעתי. שותפות מתוך ענווה. זה רק השאלה אם זה עולה לסדר היום, אם זה נהיה חשוב. אם במקום להגיד דתי חרדי לאומי ימני שמאלני שפוי, יגידו איש עם ענווה. שאלו אותי פעם בכנס פסיכולוגי, מה אני מעדיף? פסיכולוג דתי או לא דתי? אמרתי, אני מעדיף פסיכולוג עם ענווה. אם הוא גם דתי, זה לא מזיק. שזה יהיה המדע. אתה רוצה להיות בן תורה? אתה רוצה להיות אדם רוחני? לך תטבול במקווה. מה המקווה? ענווה. בלי מנויים. כי עד שאתה תלך לשם, תגיד, אני לא יכול להיכנס לשם. יש לי איתי הרבה שרצים. ותתחיל לעבוד, לנקות. ככה יחסי רב ותלמיד. ומתאבק, אומר רב חיים וולוז'י, תשאל, תברר, תתסוס, תגיד למה? בענווה, באפר רגלים. טוב. אז כשאתם הולכים לישון, יש תפילה כזאת, הרי אני מוכל לכל מי שהכעיס והקנית אותי. ואני הכעסתי אתכם היום, כי הבאתי באיחור. אבל זה לא היה זדוני. הייתי ליד חברון, הלכתי לשמח יתום. והרגשתי באיזשהו שלב שאם אני יוצא באמצע, אני יכול להיות שנפגע בו, או במשפחתו. אמרתי, מה חושבים עכשיו החברים במכון? על הבטלן הזה, שאפילו את הדבר המינימלי לבוא בזמן, הוא לא יודע. חשבתי, איזה לקח ילמדו אותי. אז אמרתי לעצמי, יהיה פה נציג אחד שיחייך ויגיד, אתה משוחרר, אתה יכול ללכת הביתה. מה שראיתי פה יותר מאחד, הבנתי שהלקח יהיה אחר. שאמרי לי, תדע לך, תמיד אנחנו אומרים את זה, אבל היום אנחנו אומרים לך את זה עוד יותר. אתה באמת לא ראוי ללמד. זה שאתה מקריא את המקורות, זה לא חוץ מזה כלום. אז למד אומרך. ואתה לא משנה. אז תודה על השיעור הזה. וגם בקשת סליחה. ובעזרת השם, עוד נלמד ונתברר. ונהפוך את כל המחסומים למנופים. ולא יהיה רק בית שלום אחד, אלא הרבה בתי שלום. וליד כל בית שלום יהיה בית אמת. ויהיה שביל מחבר. וגם, מתוך כך, נגלה באמת את העומק של הקשר לארץ ישראל ונכבוש אותה. ומפה תצא תורה, מציון. ועל אדם שהיה קשור לחברון ומסר את הנפש עליה, שרציתי לדבר, שיום הזיכרון שלו ביום שני, אלוף משנה, דרור ויינברג, השם ייקום דמו, שביום ה-30 נפילתו בקרב הייתה אזכרה בכפר סבא. דיבר ייבדל לחיים ארוכים הרבי יגאל לוינשטיין. הוא סיפר שהוא טלפן לדרור, אחרי שדרור קיבל את המינוי על מפקד חטיבת צנחנים, ועוד נשאר כמה חודשים בחברון, אז הוא אמר לדרור, תראה, תיזהר שלא יהיו שום תקלות, כי אתה יודע, בדרך למפקד צנחנים יש כל מיני איזים בדרך, תיזהר שלא תפספס את המינוי. ודרור אמר לו, מבחינתי, המינוי על חברון זה המינוי האחרון. ואני לא חושב על דברים אחרים. נולד לדרור בן כמה חודשים אחרי שהוא נפל. שמו בישראל, ייבדל לחיים ארוכים, דרור נחמיה. הברית הייתה יומיים לפני פסח. הגיע לברית הרמטכ"ל, שהוא, אני חושב, נבחר חודש או חודשיים לפני זה. אז הוא היה משה יעלון, בוגי. ביקשו ממנו לדבר בסעודה, סעודת המצווה. הוא אמר כיוון שקרובים מבחינת הזמן לפסח, הוא אמר שצה"ל ומדינת ישראל עד מבצע חומת מגן, שהתחיל כמה חודשים לפני כן, היו שבויים כמו בבית סוהר, בידי מחשבה שהערבים ינהלו לנו את הביטחון. וצהל הוא השתחרר מזה, התחיל להשתחרר מזה במבצע חומת מגן. הוא אמר שיש לוחם אחד בצהל שהצליח לפתוח את השחרור הזה, וקוראים לו דרור. שהאופן שבו לחם דרור בחברון וארגן שם את כוחות הצבא והשבק, כוחות הביטחון, החזיר את הצבע ללחיים של צה"ל, להאמין שהוא יכול להתקיף, שהוא יכול ללחום, לפרוך את המסווה הזה שהיה נקרא עד אז עימות נמוך עצימות. דרור האמין שיחד עם החיילים גם אזרחים צריכים לגלות גבורה. וחלק מהנופלים בקרב היו אזרחים, כיתת הכוננות של קריית ארבע. ובגלל מסירותו הזאת, הוא לא היה יכול לסבול גילויי שנאה לשמם כלפי ערבים. בקרב האחרון נלחם דרור שם קום דמו בלי שכפ"ץ, כמו בכל הקרבות קודם. הוא רצה שגם חיילים פשוטים יראו את המפקד שלהם ויבינו שאין מה לפחד, צריך להילחם. והמושג הזה של המוכנות להסתער הוא לא רק בתחום הצבאי. יש המון אבנים היום שהן מכסות על הבאר, צריך להסיר אותן. הרבה חספוסים, הרבה עיכובים. המוכנות להסתער שמה במקום הראשון את קדושת המשימה. במקום השני את האדם ככלי להוציא לפועל את המשימה. ואילו תנאי המגננה הרגילים, שבני אדם מסתתרים בהם, הם לא הנושא העיקרי. ובאמת, מצד אחד, כשיצא דרור מן העולם, ממש הרגש לכולנו, פנה זיבה, פנה הדרה. אדם שבלי ספק, הוא לא היה מסיים מח"ט צנחני, היה ממשיך הלאה. הוא מתברר בכל מיני הקשרים. שדרור, השם יקום דמו, עבר מלהיות אדם אחד, להיות הרבה. יש תוכנית ארצית של בני עקיבא, באחד השבטים שנקראת דרור, על שמו של דרור. בני עקיבא בשבת הארגון, מדובר על עשרות אלפי חניכים, קוראת שם חדש לשבט, והוא נקרא הגבורה. כותב הרב קוק, שלוש מידות, הם יהיו עיקר מלאכת התיקון בחבלי משיח. גבורה, ענווה ושמחה. שמחה זה לא ללות, זה לא קלות ראש, בוודאי לא היום. אבל זה כן ביטוי של התחדשות. כשהנביא ישעיהו אמר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. הוא מדבר שם על נחלתם של עבדי השם. עבדי השם, כשיש להם גבורה ושמחה וענווה, הם קודם כל בונים את כוחות הנפש שלהם בצורה נכונה. ושנית, הם גם יכולים להיות מאלה שאחרים מצטרפים אליהם. אז נמשיך בעזרת השם את הרוח הזאת, את ההסתערות הזאת, את בירור האמת. דרור היה אדם שלא היה בו שום זיוף. שום אינטרס. נקי. אדם שגם הטבח בחטיבה שלו הרגיש את זה. ומצד שני, ולא בסתירה, כולו מלא עוז. עומד מול אלה שנראים מעליו ומסביר להם מה צריך לעשות. חודש, אני חושב חודשיים אחרי ששוחררה מחדש הגבעה הזאת שנקראת אבו סננה. וכל הזמן היו יורים ממנה לתוך היישוב היהודי בחברון. דרור והכוחות שאיתו שחררו את ההר הזה. כמה ימים אחר כך היה כנס גדול במערת המכפלה של סליחות, יחד עם מורנו ורבנו הרב אליהו, יחיה לאורך ימים טובים, ובשנה הבאה יבוא לטקס הזה, לכנס הזה. ודרור קורא לאנשים שקשורים לרב אליהו, הוא אומר להם, בואו נעשה סיור באבו סנינה למעלה, יחד עם הרב. גם הרב דני, אהובנו, היה שם. ומתארגנת שיירה. על הרב דני וחבר שלו הביאו איתם ילדים. דרור מסתכל, אומר, לא לוקחים ילדים. לא לוקחים ילדים, זה מסוכן. ואנחנו רואים איך הילדים ככה נהיה עצוב להם. הולכים לסיור, עולים למעלה, דור מסביר מה שמסביר, הרב אליהו מברך, מתפלל, ויורדים למטה. באופן טבעי, מפקד חטיבה, הוא הולך בתוך חבורה, יש פער דרגות, פער תפקידים, הוא עוזב את כולם. לאן אתה הולך, המפקד? הוא זיהה בעין שלו שהילדים נשארו באיזה מקום. אז הוא הלך לשם. הוא אומר לילדים, תראו, מפקד חטיבה בצהל. הוא אומר, תראו, זה לא מזדון שלא לקחתי אתכם. היה אסור לקחת אתכם. אבל תגידו להורים שלכם, בהזדמנות, נעשה סיור ביחד. והילדים מחייכים, שמחים. אחרי יום יומיים, הילדים שכחו. דרור, כל פעם שהיה פוגש אותנו, היה שואל, מה עם הסיום? הייתה בר מצווה לאחד הילדים של הרב דני, בערך חודש אחר כך, פה למטה, בחדר אוכל, נכון? דרור ניגש אלינו, אומר, מה עם הסיור? הבטחנו סיור לילדים. ולי היה ברור, לא יהיה סיור. לא נספיק. לא יודע למה. אבל הבנתי שדרור לא מתכוון לדווקא לזה סיור מסיים. אלא הוא אומר, תמשיכו להיות קשורים למקומות האלה. לנסוע אליהם, לבנות בהם. אל תעצרו. אל תתעייפו. אל תרגזו בדרך. אל תסנאו. אל תתגאו. בעזרת השם, נמשיך בדרך. שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות.